את הלוח כי אני אשתמש בו היום, אז אם אתם רוצים להתקרב כדי לראות, בסדר? טוב, אני אחזור לפעם שלפני הקודמת, התחלתי שם לדבר על קל וחומר, ואני אזכיר גם את הקונטקסט. בעצם מה שאני מנסה להראות זה שגם חשיבה לא פוזיטיביסטית, יש מאחוריה איזושהי לוגיקה סדורה. זאת אומרת, יש, אפשר להראות את זה בצורה סיסטמטית, איך אנחנו מסיקים את המסקנות שלנו. בחשיבה לא דדוקטיבית, כן? מה שלא, באופן מסורתי, לא נכנס תחת הלוגיקה. אני התחלתי עם קל וחומר, ואמרתי שבעצם קל וחומר, עשינו שם טבלה של שניים על שניים. דיברנו על קרן, ושן ורגל, וחצר רשות הרבים. בחצר הנזק, מתנאי דיום פדרבים חייב בחצר הנזק, קרן חייב פה, אני מתעלם מזה שזה חצי, כרגע אני אומר חייב, ופה בעצם השאלה מה אנחנו ממדים. אני רק מזכיר מה שכבר עשינו, מה שבעצם הראיתי בפעם הראשונה זה שמאחורי הקל וחומר יושבת תיאוריה. זאת אומרת, קל וחומר זה לא פעם משחק בין נתונים, אלא יושבת מאחוריו תיאוריה, יש פה שלושה נתונים, אנחנו מחפשים מה ההסבר הפשוט ביותר לשלושת הנתונים האלה, ומתוך ההסבר הזה אנחנו גוזרים את המסקנה מה צריך להיות פה. זאת בעצם הפילוסופיה היסודית. איך עושים את זה פרקטית? אז מה שאנחנו עשינו שם, יצאו שתי אפשרויות. יש אפשרות שהמילוי הוא 1, ויש אפשרות שהמילוי הוא 0. אנחנו רוצים לדעת מי משניהם נכון, כן, כן חייבת בחצר הנזק או לא חייבת בחצר הנזק. אז בואו נבדוק. בהנחה שהמילוי הוא 1, אוקיי? אז מה התיאוריה שיכולה להסביר את כל הנתונים האלה? 0, 1, 1, 1. אז התיאוריה היא הבאה. זה שני אלפא, זה אלפא, זה שני אלפא, וזה אלפא. מה זאת אומרת? ההנחה היא שיש איזשהו מאפיין. מה? לא, זה לא הפוך, כי אם זה היה אלפא, אז האלפא זה היה מספיק, זה היה עושה אחד. זאת אומרת, הטענה היא שמה שקורה, למה זה לא הפוך? כי קרן, כשאתה אומר שתי אלפא, זה אומר שקרן יותר חזק. כשאתה אומר ברשות שתי אלפא, זה אומר שיותר קשה לחייב שם. זה יותר קל, זאת אומרת, הוא יותר חלש. אז ברשויות זה יותר חלש, במשחקים זה יותר חלש. וזה תמיד ככה, התורים והמודלות תמיד הפוכים. אז הטענה בעצם שמאחורי הדינים האלה יושב איזשהו מאפיין, לא משנה כרגע מה, אני אפילו לא מזהה אותו, הטענה שהוא נמצא בעוצמת בשן ורגל, ובעוצמה גדולה יותר בקרן. וכיוון שכך, אז רשות הרבים נדרשת העוצמה הגדולה כדי לחייב. השן ורגל אין מספיק עוצמה. יש לו רק אלפא, ואני צריך שני אלפא, לכן הוא לא מצליח לחייב. אוקיי? לומר זאת פה מספיק אלפא בעוצמה אחד, ולכן יש פה אחד, וכנה אותו דבר.
פה זה
אינש ופה
זה צדיק.
כן, בדיוק. אז זה התיאוריה לגבי אחד. נגיד שהמילוי הוא אפס, כשהמילוי הוא אפס, מיד רואים יש איקלות בין העמודות, לכן ברור שאי אפשר לעשות את זה בלי שני פרמטרים, לכן התיאוריה היא הבאה. זה התיאוריה האדומה. התיאוריה האדומה בעצם אומרת, פה יש מאפיין אלפא לשן ורגל, לקרן יש מאפיין בטא. ובשביל לחייב ברשות הרבים צריך בטא. לכן זה לא מצליח לעשות את העבודה, וזה יש לו בטא, אז הוא מצליח לעשות את העבודה, וכאן, והפוך פה. פה צריך אלפא, אז מי שיש לו אלפא עושה את העבודה, מי שיש לו בטא לא עושה את העבודה, זה המילוי האדום. עכשיו אני אומר, אלה שתי האפשרויות שעומדות בפניי.
אתה בשיעור הקודם אמרת שיש עוד אפשרות במקום לעבוד על זה, לעבוד על זה. זאת אומרת לעשות שם את היש ופה את הצריך. זה יותר?
לא, זה לא משנה. לא, להפך, בשלב הזה אני כבר הראיתי ששני הקלים והחמורים של העמודות ושל השורות הם אותו דבר, כי שניהם עובדים כך. זה אוניברסלי, זה לא משנה אם אתה מסתכל על
זה. לפחשנות של המצרי הזה, וזה מתהפך, אבל כן.
אבל זה לא משנה, זה אותו דבר. אז זה בדיוק מה שניסיתי להראות שם, אני עוד פעם, אני מגיע פה רק לשורה התחתונה, אני לא חוזר על כל הפעם הקודמת, אבל ניסיתי, אם אתם זוכרים בפעם הקודמת, אמרתי שיש שני ניסוחים לקל וחומר. אפשר ללמוד מכאן שקלם יותר חמורה משן ורגל, ואז להסיק את זה פה, להסיק אחד. אפשר ללמוד שמפה שחצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים, ואז להסיק את זה פה, להסיק את זה פה. ועל פניו יש שתי טענות שונות. ולכן גם הפרחות עליהן תהיינה שונות, ואם נעשה פרחה על הקל בחומר הזה, זה ישאיר עדיין על הקל בחומר הזה. אבל בשס זה לא עובד. כשמביאים פרחה אחת או על העמודות או על השורות, הקל בחומר נופל. זאת ההנחה. ובעצם את כל זה ניסיתי כדי להסביר את התופעה הזאת. מה שניסיתי, מה שאני מנסה להראות פה, זה שלא משנה מאיזה קצת מסתכלים, מאחורי זה יש תיאוריה. והתיאוריה הזאת אתם רואים אותו פרמטר שמשחק פה, משחק גם פה. אין הבדל בין העמודות והשורות, זה אותו דבר. זאת אומרת, אם אני פרחתי את האלפא והשני האלפא פה, אז גם ירד היחס בין שני אלה. זאת אומרת, זה אותו יחס.
למה זה חייב להיות? הרי זה אותו דברים בלתי תלויים, אז למה אם אתה...
זה מה שאני אומר, הם לא בלתי תלויים. הם לא בלתי תלויים בגלל העובדה שמאחורי הקל וחומר יושבת תיאוריה. וברגע שאתה מבין שמאחורי הקל וחומר יושבת תיאוריה, אז תבין שגם כשאתה עושה את הניסוח הזה וגם כשאתה עושה את הניסוח הזה, אתה בסך הכל בונה את התיאוריות האלה. זה לא משנה באיזה כיוון. אתה בונה תיאוריה שעומדת גם על השורות וגם על העמודות, זה אותם פרמטרים. ובאמת את התיאוריה, יפלת את התיאוריה משני הכיוונים. בדיוק הנקודה. ואם זה כך, אז עכשיו אני אומר אותם, כל זה דיברנו פעם הקודמת, אני לא רוצה לעזור לכל זה עכשיו, אלא רק השורה התחתונה. השורה התחתונה בעצם אומרת שמה שאני צריך לעשות, אני צריך להשוות את התיאוריות שעומדות מאחורי העסק, במקרה שיש פה אפס ובמקרה שיש פה אחד, ואיך אני מחליט מי צודק? הפשוט, נכון? מי יותר פשוט, השחור או האדום? השחור. כיוון שבאדום יש שני פרמטרים, אלפא ובטא, והשחור אומר לי, אני מסביר את כל הנתונים עם פרמטר אחד. זה התאר של אוקם, נכון? אוקם סרייזור. זאת אומרת שיש לך, אתה לוקח כמה שפחות נתונים שאתה יכול. אתה לא מוסיף נתונים בלי שיש צורך בזה, אוקיי? בהסתכלות שיותר קרובה למה שאנחנו באמת עושים, אנחנו בעצם נסביר רק לשלושת הנתונים, לא לרביעי. אנחנו מחפשים איך מסבירים שלושת הנתונים האלה, ואחרי שיש לנו הסבר, אנחנו ממלאים כאן. מה שאני עשיתי זה רק פשוט יותר קל מתמטית לעשות את זה, אז לכן אני אומר, נעשה שני מילואים שם ונחפש הסבר לכל הטבלה. ואז נחשוב איזה שניים יותר פשוט, אבל זה אותו דבר. אוקיי, אז זה בעצם אומר שאנחנו, עכשיו אני קובע איזשהו סטייטמנט כללי יותר, כי זה יהיה נכון לכל העסקים. מה שאני בעצם עושה, אני כותב את הנתונים בטבלה, כולל הסימן שאלה של המשבצת שחסרה לי, אני מחפש מה הדין במקרה מסוים מתוך דינים אחרים שאותם אני יודע, לכן תמיד זה תהיינה טבלאות עם נתונים מלאים חוץ ממשבצת אחת עם סימן שאלה. קרונית יכול להיות גם שתיים, לא משנה, אבל אני מדבר כרגע עם משבצת אחת. מה שאני צריך לעשות, אני צריך לחפש הסבר הכי פשוט כשהמילוי הוא אחד, הסבר הכי פשוט כשהמילוי הוא אפס, ולראות מי משניהם יותר פשוט. וזה בעצם נקבע. עכשיו, אם התוצאה פה תהיה 1, אז העסק הוא עובד, הוא מכיר. אם התוצאה פה תהיה 0, או אם אין עדיפות ל-1 על 0 ול-0 על 1, זה מה שיקרה פרחה. למשל, נדמה שזה עוד אפילו ראינו, אם למשל יש לנו איזושהי פרחה פה, נגיד יש רשות אחרת על הירח, ועל הירח מה שקורה זה ששב הרגל חייב וקרם פתור. אתם רואים שזה הופך את היחס. פה קרן יותר חמור, פה שם ברגל יותר חמור. לכן זאת פרחה בעצם על הקל וחומר של העמודות. זאת אומרת שהקרן לא יותר חמור משם ברגל, אנחנו רואים את זה פה. עכשיו, למה זה פורך גם את השורות? זה בעצם מה שאני מראה. כי תשימו לב שיחד עם זה כשתחפשו עכשיו תיאוריה, שחורה ואדומה, בשני המקרים תצטרכו שני פרמטרים. זאת אומרת, זה לא יעזור. ולכן זה פורך את שני הכיוונים של הקל וחומר. בסדר? עוד נגיע לזה עוד יותר מסודר, אני רק רוצה להראות לך את המוטיבציות. עכשיו, אני אקפוץ די הרבה הלאה, ואני אנסה להראות את אותה צורת חשיבה לגבי הצד השווה. אוקיי? אז בואו ניקח איזושהי גמרא לדוגמה. גמרא מבבא קמא, כבר הזכרתי אותה בעבר. המשנה מביאה שם ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המבאה והאבאר. לא הרי השור כהרי המבאה, ולא הרי המבאה כהרי השור, ולא זה וזה שיש בהם רוח חיים, כהרי האש שאין בו רוח חיים, זאת אומרת, עושים צריכות עוד בין כל האבות נזיקין. ואז הגמרא מסיימת, הצד השווה שבהם שדרכן להזיק ושמירתן עליך, עריף מוסיף וממונך ושמירתן עליך, וכשיזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. זאת אומרת, בסוף המשנה מופיע כלל, כל דבר שהוא ממונך, שמירתו עליך, וכשיזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ.
אז הגמרא בדף וב, הגמרא אומרת, הצד השווה שבהם. שואלת הגמרא, לעיתוי אימי. כן, זה פעם קצת צחקתי על העניין הזה, כי כשדיברנו על כללים, זה גם קשור לפוזיטיביזם, ואמרתי שזה כל כך מוזר הדבר הזה, כי המשניות בדרך כלל נותנות לנו את הדוגמאות, את המקרים, זה קזואיסטי, זה דרך קייזים, לא דרך כללים. ואנחנו צריכים לעשות את הכללים, המשנה משאירה לנו בעצם לעשות את העבודה, הגמרא או לראשונים או לאחרונים או לנו, לא משנה, אנחנו תמיד שאנחנו לומדים מנסים להבין מה הכללים שעומדים מאחורי המקרים. אז פעם אחת המשנה עושה לנו טובה והיא עצמה עושה את הכלל. כן, הצד השווה שממולך או שמירתן עליך, הכלל, מה משותף לכל ארבעת האבות? ואז הגמרא בדף ו מגיעה ומה היא אומרת? ניתוי מי, כשמה אתה מביא לי את הכלל? פעם אחת כבר עשו לך טובה, אתה שואל על הכלל, למה צריך את הכלל? תשאל למה צריך את הפרטים. תגיד, למה אתה מביא את הדוגמאות? הנה, נתת לי את הכלל, אני יכול לעבוד, מה הבעיה? פעם אחת כבר עשו את זה נכון, גם שם הגמרא שואלת לעיתוי אימי. אז אמרתי שזה, אני חושב שהגמרא צודקת. זאת אומרת, מי שנצמד לכללים עושה טעויות הרבה פעמים. דוגמאות זה יותר חזק מכללים. טוב, בכל אופן, אבל פה הגמרא שואלת לעיתוי אימי. אומרת, מה הרבה לעיתוי אבנו סכינור מסעור שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו. מתוי הניח על זה שהם חפצים בראש הגג, באה רוח מצויה, הפילה אותם לרשות ערבים, והם הזיקו. שואלת הגמרא, איך היא דמי? היא בהדי, זאת אומרת, הדוגמה הזאת באה להגיד לי מה אנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים בעצם מזיק, שאותו אי אפשר ללמוד מאף אחד מאבות הנזיקין לבד. לכן אני צריך צד שווה כדי ללמד עליו. זה בעצם מה
שאני חייב עליו.
מה?
שאני עדיין חייב עליו.
לכאורה. זאת אומרת, ההנחה שהגמרא זה שאתה חייב עליו, מאיפה הגמרא מניחה את זה? מהכלל. כי בכלל כתוב שכל דבר שממונך הוא שמירתו עליך, כשיזיק חווה מזיק. ועל זה אומרת הגמרא, אז הכלל הזה אומר הכל. בוא נחזרה לדוגמאות, ונראה מקרה שאותו אי אפשר ללמוד מהדוגמאות, לכן הייתי צריך את הכלל שאומר לי את זה. עכשיו, איזה מקרה? זה, אבנוס הכינור מסור שמיכם בראש הגג, ונפלו ברוח מצויה והזיקו.
לא, למה אתה נביא גם את המקרה הזה במקום הכלל?
מה?
אם זה הדבר היחיד...
כי יש עוד ארבעה מקרים, יש עוד מקרים שאותם לא תרוויח. זאת אומרת, רק להדגים למה צריך את הצד השווה. הגמרא עצמה מביאה ארבעה מקרים, יש יותר. אבל הגמרא עצמה מביאה כבר ארבעה מקרים. הגמרא אומרת, היחידה, היא בעד דקאז לי כמאז קי. זאת אומרת, אם הם הזיקו תוך כדי שהם הלכו, תוך כדי שהם נפלו מהגג, היינו אש. אז זה כמו אש. אז כן אפשר ללמוד את זה מאחד מהמזיקים. אש? למה? מה ישנה אש זה כוח אחר מעורב בו? וממונך ושמירתו עליך, הנהנה מכוח אחר מעורב בהן, וממונך ושמירתו עליך. אז אותו דבר באש, אז לא צריך פה את הצד השווה בשביל זה. ואלא, בתר דנייכי, למה מדובר? שלא הם הזיקו תוך כדי שהם עפו, אלא אחרי שהם נחו למטה, ואז זה כמו בור ברשות הרבים. אז אומרת הגמרא, אי דאף קרינו בין לרב בין לשמואל היינו בור. מה ישנה בור שכן תחילת עשייתו לנזק וממונך ושמירתן עליך? הנהנה מתחילת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך. אלא זה לא הפקרינו, גם זה לא הולך. בסופו של דבר הגמרא אומרת, לעולם דף קרינו. מדובר שהוא הפקיר אותם אחרי שהם נפלו. כן? לא, זה דיברנו פעם על ארוכים טוב.
הוא ידע שזה נפל.
כן,
הם
הפקיר אותם. כן, הוא ידע שזה נפל והפקיר אותם. אז הוא אומר, תיאש מהם, כאילו הם נפלו מראש הגב, הוא כבר לא ישיג אותם, כבר מישהו ייקח אותם, זה מפקיע אותם, כן? אז שימו לב, דיברנו פעם על האוקימצות, כן? אבנוס הכינור מסעור, הוא שם אותם בראש הגב, אז סיפור שלם. ואז באה רוח מצויה והפילה אותם למטה, הוא רואה שהם למטה, הוא הפקיע אותם. מגיע מישהו אחרי שהוא הפקיע אותם, נכשל בהם ונזק. כן? זה האוקימצה, זה בא ללמד הצד השווה שבסוף המשנה. כן? אתם מבינים שזה לא איזה זה בא ללמד. זה בא ללמד את העיקרון, שהוא ממונך ושמירתן עליך, אתה צריך לשלם. המקרה הזה רק משקף למה צריך את העיקרון, ואי אפשר ללמוד על זה מאף אחד מהפרטים. זה דיברנו כשדיברנו על האוקימטה. שהאוקימטה לא בא ללמד על המקרה שבאמת מעמידים את המשנה. אז אומרת הגמרא, לעולם דף קירינו. אז מדובר שהוא הפקיר אותם. ולא דמו לבור. אי אפשר ללמוד את זה מבור. למה? מה לבור שכן אין כוח אחר מעורב בו? תאמר בהנה שכוח אחר מעורב בהן. בור, כוח אחר היה מעורב ביצירת המזיק. בור, אני חפרתי אותו. לא היה כוח אחר מעורב. אז לכן יש פירך, אי אפשר ללמוד את זה מבור. מה את הגמרא? אש תוכיח. אז אש תצליח להוכיח את זה. למה? כי באש הרוח מעורבת. יש כוח אחר מעורב, אז אש תוכיח. מה את הגמרא? מה לאש שכן דרכו לילך ולהזיק? אבל אש דרכו לילך ולהזיק, היא מזיקה תוך כדי הילוכה. פה אחרי שהוא הם הזיקו, הם כבר לא הולכים יותר. בור תוכיח. אז בור יוכיח. וחזר הדין. אז לומדים את זה מבור ומאש ביחד, וזה בעצם הצד השווה. בפשטות, זה בעצם לימוד הצד השווה קלאסי, מה שנקרא תנאיו משני כתובים. בסדר, יש לנו שני מלמדים, כל אחד מהם לחוד לא מצליח ללמד את זה, ושניהם ביחד כן. קורה פה איזשהו נס מאוד מעניין, ובואו ננסה לראות איך זה עובד. זה כל צד שווה בשעס זה ככה. זאת אומרת, זאת דוגמה. אנחנו בעצם מדברים על שני מלמדים, נגיד אש ובור, אש ובור במקרה זה בדיוק A ו-B, אש ובור. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים ללמוד לאבנוס הכינור מסעו שנפלו בראש הגג ברוח מצויה, ונחו והבקיר אותם והזיקו. אוקיי, זה C. זה אומר, פה זה כבר לא הולך. זה אומר שגם שני מקרים יכול להיות מקרה. הלימוד עובד ככה, אנחנו מתחילים מבור, נכון? זה דומה לבור, אתה כבר לא יודע מלבור, ושלבור יש תכונה מיוחדת שאין כוח אחר מעורב בו, ואלה כוח אחר מעורב. אז לכן אני אומר, לבור יש תכונה שלזה יש X ולזה אין X, אוקיי? לא כוח אחר מעורב בו, כוח אחר מעורב בו אתה לא יכול לעשות את זה. אמר, טוב, אז אני מנסה ללמוד מאש. אמר, לא, אש גם לא, למה? כי... זה הכל הלכו להזיק, אז לזה יש Y גם, ולזה יש Y. אי אפשר ללמוד, נכון? אנחנו מנסים ללמוד מזה, אז ה-Y פורך. מנסים ללמוד מזה, אז ה-X פורך. ועכשיו קורה דבר מאוד מעניין. אגב, ברור תמיד, שפה יש Y ופה יש X, ולא גם. תמיד בככה, בכל השעס, בכל מקום שתמצאו, תמיד בככה. למה? איך אני יודע את זה? כי אם היה פה X גם, או שהיה פה Y גם, אז הייתה פירחה גם על הצד השווה. יש מאפיין לשני המלמדים אותו מאפיין. טוב, עוד רגע אני אסביר. אז, אבל אני כבר כאן אני אומר, זה תמיד ככה. זאת אומרת, תמיד המאפיין שאין פה ויש פה, יהיה גם פה, ה-Y. וה-X, המאפיין שאין פה ויש פה, יהיה פה.
זה כמו גנים, ג'ין.
כן, נכון, דומה מאוד. אז עכשיו, לא, זה באמת דומה. אנחנו השתמשנו באנלוגיה הזאת. אוקיי, בכל אופן, אז עכשיו מה אני אומר? אני לא מוסיף שום נתון נוסף, אני אומר, הלימוד מפה לא עובד, הלימוד מפה לא עובד, אז לכן משניהם ביחד הכל בסדר. מה שאחד הכל בסדר? מאף אחד מהם לחוץ זה לא יכול לעבוד, למה משניהם ביחד כן? עכשיו הלכת פה בשתי צורות.
בלעדי הכלל לא יכולתי להסיק את זה. בגלל שהמשנה נתנה את הכלל.
אבל מי אמר שהכלל נכון?
המשנה אומרת אותו.
המשנה מאיפה היא יודעת? המשנה, אני שואל על המשנה, לא לגמרא. איפה המשנה יודעת שהכלל הזה הוא נכון? היא לוקחת לוקחת שני מקרים ולומדת מהם משהו כללי. מי אמר לך? אני אחדד את זה יותר. תראו, יש לי שתי אפשרויות ללכת מפה. ושתי האפשרויות האלה הן כנראה מחלוקת ראשונית. כי הגמרא בסוף, זאת אומרת, הראש פה על הגמרא הזאת מביא מחלוקת מאוד מעניינת. הוא אומר ככה, הצד השווה שבהם וכולי, הרב אלפס לא הביא בחיבורו כולן היוקים תדעני אמוראי מסכינה דיאלפינה נבנו וסכינו ומסעו שהיא ניחן בראש הגג ונפלו לרופשות הרבים ברוח מצויה והזיקו בתר דנייכם מבור ומאש. זאת אומרת, כאן זה מסקנת הגמרא. ויש מן הגדולים שכתבו, אומר הראש, דלא מחייב אלא מה שחייב בשניהם. ופתירי מנזקי כלים וממיטת אדם כמו בור, ומתאמון כמו באש. כיוון דעתו במה הצד, יאבינן להו הקל שבשניהם. שואל הראש, אנחנו יודעים שבארבעת אבות הנזיקין יש קולות מיוחדות לכל אחד מהאבות. נגיד שור, טעם חייב רק חצי. אש פטורה בתמון. בור פטור על כלים, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אוקיי? כל אחד מה... שן ורגל פטור ברשות הרבים. זאת אומרת, כל אחד מהאבות יש לו איזשהו סוג של פטור שמיוחד רק לו. עכשיו שואל הראש, האם הפטורים של שני המלמדים, זה אש שפטור על תמון, ובור שפטור על כלים ועל אדם, כן? האם הם יהיו גם באבנוס הכינור ומסעו? עכשיו, מה היינו אומרים? על פניו, מה הייתם אומרים בסברה?
כן.
שני סוגי הפטורים, גם הפטור של זה וגם הפטור של זה. למה? מה הרעיון מאחורי זה?
אם אתה צריך את שני המלמדים, אם אתה צריך את שני המלמדים כדי ללמד על זה, אם תרצה לחייב פה בתמון, אז יש לך רק מלמד אחד, כי זה הרי פתור על תמון. איך תוכל לחייב על תמון? הרי אתה צריך את שני המלמדים כדי שתצליח לחייב על הלמד. נכון? עכשיו, בכל אחד שפתור או פה או פה, אין לך שני מלמדים. לא תצליח ללמוד לחייב את האבנות הקינומטורית על תמון או על כלים. נכון? לכן, אני מתבקש שיפתור שניים. זה מה שאומרים היש מן הגדולים שמביא הראש. ואתם בעצם אומרים שכל הפתורים שיש במלמדים, יש גם בלמד.
מה הגמרא אומרת שלא?
עוד שנייה אחת. מה לא אומרת כלום? איזה מחלוקת ראשונים.
שאתה לומד מכאן שאו X מחייב או Y מחייב.
אוקיי, תכף. זה כבר שלב שלישי. אני אגיע גם לזה אבל. אז הראש אומר, אז אחרי שהוא הביא את היש מן הגדולים, אז הוא אומר, ויש הם הסתפקו בדבר. דעה שנייה. מה הם הסתפקו? לא כותב. מה הצד השני של הספק? צד אחד זה כמו היש מן הגדולים. מה הצד השני? מה הייתם אומרים? אין שום פטורים בלמד, נכון? ככה נראה, הוא לא מפרט שום דבר, אלא הצד הפוך, זאת אומרת שלא יהיה פטור. מה הרעיון מאחורי זה? אני יכול להסביר מה הרעיון מאחורי זה. הרעיון מאחורי זה הוא בעצם הבא. אני לוקח את הצד השווה שיש במשנה, וזה רעיון של הצד השווה. הצד השווה שיש במשנה אומר שכל דבר שהוא במונחה הוא שמירתו עליך, אתה חייב לשלם. אוקיי? עכשיו אני אומר ככה, אבנוס הכינור המסר שמפלו בראש הגג והזיקו, הם אלמוני ושמירתם עליי. עזוב אותי עכשיו מאש ומיבור, אני לא חוזר חזרה לאבות הנזק. אני עכשיו מסתכל על הכלל, אבל בשביל זה נתנו לי את הכלל. אז הוא חייב. עכשיו אני שואל את עצמי, האם לפתור אותו בתמון? בשביל זה אני כן צריך לחזור לאבות. כי הכלל לא אומר לי איך קובעים מי פטור מתי. פה אני כן צריך להיכנס לאבות הספציפיים ולראות. אם זה דומה לאש, זה יהיה פטור בתמון. אם זה דומה לבור, זה יהיה פטור על כלים ועל אדם. נכון? אז על עצם החיוב, אני לא צריך להסתכל לך על המלמדים, עצם החיוב זה ממונוי, ממוני, שמירתו עליי, חייב. עכשיו יש שם סדר, עכשיו בוא נראה, ומה הדין בטעם, הדין בכלים? בוא נראה, זה דומה לאש, תשובה היא לא, כי יש פה הבדלים. אז אני לא יכול ללמוד על תמון, אז לא יהיה פתור על תמון, ואותו דבר על כלים ואדם. ואז יוצא הצד השני של ההסתפקות, שאומר שאין פה שום פתור. כמו שאני בעצם לומד את זה כשתי קומות, אני קודם כל לומד את עצם החיוב, ואחרי זה אני צריך לימוד חדש כדי לפתור, על תמון. עכשיו, את העצם החיוב, כל דבר שהוא ממונו שמירתו עליי, זה הכלל. והאבות הספציפיים הובאו להלכותיהן, אגב זה גמרא, זה דפי, הגמרא אומרת את זה, שהם הובאו להלכותיהם. אז הם הובאו להלכותיהם מה הכוונה, הם הובאו ללמד מתי אתה פטור על תמון, מתי אתה פטור על כלים וכו'. את זה לא תצליח ללמוד על אבנות הכינור משהו, כי זה לא דומה לא לאש לבד ולא לבור לבד. ואז יוצא שלמדת את החיוב ואתה לא מצליח ללמוד שום פטור. לכן הצד השני של ההסתפקות זה שהוא יהיה חייב ולא יהיה לו שום פטור משני הפטורים של האבות.
אתה לא יודע, כאילו אתה אומר, זה לא מספיק
לי לפתור. כן, אז מילא, אין לי פטור. קודם כל הוא חייב, בשביל לפתור אני צריך ל אז הוא חייב. אתה יודע, אז זה ההסתפקות, נכון? כן.
שני המאפיינים השונים הם לכולה. אז איך זה שבכלל...
לא, הם לחומרה, לא לכולה. תמיד לחומרה.
כשאני בא מ-A ל-C,
A יותר חמור.
נכון. אז אני כאילו, C נראה על סמך כל אחד מאפיינים יותר טוב.
נכון.
אז איך משניהם אני יכול לחייב?
מי ששאל את זה קודם, אני מגיע לזה. זה שאלת השאלות פה. כבר ראשונים מהירים את זה, אבל נגיע עוד מעט. אז זה ההסתפקות בדברי הראש. אבל הראש עצמו סובר בכיוון שלישי. הוא חולק על היש מן הגדולים וגם על המסתפקים. והוא אומר, ולי נראה, דכל דין בור יש להם, עכשיו הוא מוכיח את זה במהלך הגמרא, לא חשוב, הוא טוען שזה בור. איך הראש למד את זה שזה בור? פשוט, הראש אומר ככה. אנחנו בעצם מאש לא מצליחים ללמוד את זה. לומדים את זה מבור, בסדר? אבל האמת זה דומה לבור. לא דרכו זה נכון להציג, ומישהו נתקל בו זה ממש בור. אלא מה? יש לי פרחה ללימוד מבור. למה? ושכוח אחר מעורב בו. בסדר, אז אש מראה שכוח אחר מעורב בו לא מפריע. אתה רואה, באש מחייבים. אבל אנחנו עדיין נשארים בלימוד מבור, כי זה באמת דומה לבור. יש לי רק בעיה צדדית.
בגלל שיש איזשהו הבדל בין זה לבין בור. אז האש תראה לי שהארבעת נלית הזאת היא לא בעיה. היא סילקה את המדבר.
את הלימוד לא שאתה אני אגדיר מה זה כן אותו, זה שבאמת יהיה יותר ברור.
הראש טוען שזה בניין אב מבור. האש רק עוזר לי לסלק מפריע לבניין אב, זה הכל. הייתה כאילו פירחה לבניין אב, אם הייתי מנסח את זה, הייתי אומר ככה. אני עושה בניין אב מבור, ומה לבור שכן אין כוח אחרי מעורב בו, אז אש מוכיחה שזה לא עובד. אמרנו, בעצם לא הייתי צריך להמשיך בחזר הדין וכו'. ולשון הגמרא גם הראש קצת קשה. הגמרא כן נראה שצריך לחזור הדין, אבל צריך שזה יהיה קצת שווה. אבל ככה הראש למד את הגמרא. ואז בעצם זה בכלל הלימוד של התו השווה. עכשיו השאלה, אז מה זה כן הצד השווה? איך למדו את זה? יש מן הגדולים. שהם הבינו שזה כן הצד השווה.
אבל זה נחשב רגע, הראש יש איזה לימוד? זאת אומרת, יש כמו הצד השווה, יש...
לא, זה לא הצד השווה. לא צריך, זה בניין אב מבור. רק האש מסלקת מפריע.
בניין אב כזה אפשר לבנות עליו?
כן, ברור, זה הגמרא אומרת את זה. חייבים, באבנוס הכינור מסור. ואתה מקבל גם פטור של בור. יהיה פטור על כלים ופטור על אדם. הכל, זה דומה לבור לגמרי. זה ההבדל, כי האש מראה שההבדל לא חשוב. בסדר?
אז זה בעצם מה שקורה פה זה שהמלמד השני רק עוזר למלמד הראשון לעבוד, זאת אומרת, המלמד הראשון יש לי איזושהי בעיה, המלמד השני מסלק את הבעיה. צד שווה זה לא זה. זאת אומרת, היש מן הגדולים הבינו שמה שיש כאן זה לימוד צד שווה, לא לימוד בעניין אב עם גלגל עזר.
אלא זה לימוד של צד שווה. איך עובד צד שווה?
אז אומרים ככה. בעצם, אני רוצה ללמוד מאש, ואני טוען שמה שקובע זה ה-X. אוקיי? או ה-Y, לא חשוב, הבחונה של ה-Y, או שה-X קובע, אז אני עושה אנלוגיה. אני לומד את זה מאש. ואז אני אומר, לא. פה אנחנו רואים שאין X ויש Y, ובכל זאת הדין קיים. אז ברור שזה לא תלוי לא ב-X ולא ב-Y דק. נכון? כי פה אין Y דק וגם לא X. אז לכן הדין בעצם לא תלוי לא ב-X ולא ב-Y דק. אז אני אומר, טוב, בוא נלמד פה, אולי הוא תלוי ב-X דק וב-Y. גם לא. הנה פה בדיוק הפוך, וזה עדיין הדין קיים. הדין טוב ראשון שחייבים לשלם. גם פה וגם פה חייבים לשלם. אז מאיפה בא החיוב לשלם? מ-X? לא. אני רואה שפה אין את X. מ-Y? גם לא, כי אני רואה שפה אין את Y. אז כנראה שיש איזשהו Z שהוא משותף לשניהם, ובגללו חייבים. וה-Z הזה קיים גם פה. מה זה ה-Z הזה? כל דבר שמרונך הוא שמירתו עליך, חייבים לשלם במיטב הארץ. ולכן בעצם, כנראה, אם לא X מחייב בתשלום, ולא הוראי מחייב בתשלום, אז כנראה זה נושא את זה, וזה יש גם פה. ב-X וב-Y אי אפשר ללמוד מכל אחד מהם, אבל זה יש גם פה. זה הצד השווה, לכן גם קוראים לזה הצד השווה. קוראים לזה הצד השווה כי זה המאפיין היחידי שהוא שווה לשניהם.
מכנה משותף.
בדיוק. מכנה משותף לשניהם, לכן אני לומד מהצד השווה. עכשיו תראו, אני אביא דוגמה איך פורחים על הצד השווה. בגמרא. מה שפורחים בצד השווה בדרך כלל, בפרחה כזאת. אז פה יש מאפיין W, ופה בשניהם אין את W. למה זאת פרחה? כי על שניהם. זאת אומרת, X גג ו-Y גג זה פרחה על אחד מהם, השני מראה שזה לא רלוונטי. אבל אם יש פרחה על שניהם, אז היא מפילה את הצד השווה. למה היא מפילה? כי לך תדע, האם החיוב לשלם תלוי בזה, ואז זה נכון גרוע. או שהוא תלוי ב-W גג, אבל פה יש W, ולכן לא חייב, אתה לא יודע. ודיברנו על זה שפרחה זה משהו שמספיק להראות שאתה לא בטוח, כי יש שתי אופציות. בדיוק כמו בקל וחומר. כך פורחים את הצד השווה. למה אני מקדים את זה כבר פה? עוד רגע אני עוד אחזור לזה. כדי לחזור ולהסביר לכם למה תראיתי שפה חייב להיות X ופה חייב להיות Y. כי אם תבין, הרי התחלתי בזה שמפה אי אפשר ללמוד כי זה X גג וזה X, ופה אי אפשר ללמוד כי זה Y גג וזה Y. למה אני טוען שפה חייב להיות X ופה חייב להיות Y? ופה חייב להיות Y. כי אם היה פה X גג, אז הייתה פה פרחה על הצד השווה, בשניהם יש X גג. ואם היה פה Y גג, אז הייתה פה פרחה על הצד השווה מצד ה-Y, כי יש מאפיין משותף לשניהם. חייב להיות, וזה תמיד מתקיים, בכל השאר, בכל צד שווה שתמצאו, תמיד. אם פה יש X, פה יש X גג, אם פה יש Y, פה יהיה Y גג. תמיד. אחרת אין צד שווה. אחרת הצד שווה נופל. אוקיי? עכשיו, השאלה המעניינת היא השאלה הבאה. בעצם, יש לי שתי אופציות, וכאן אני חוזר לאנלוגיה שעשיתי שאני עושה לכל החומר. יש לי למעשה עכשיו, הטבלה הזאת היא כאילו כמו הטבלה שם. בסדר? יש לי שתי אופציות. שתי תיאוריות, נקרא. מאחורי, בעצם מה שעשיתי פה, זה דבר דומה מאוד למה שעשיתי פה עם האלפות והאלה. זה ה-X'ים וה-Y'ים האלה. זה בעצם התיאוריה שעובדת מאחורי. אני טוען שיש מאחורי זה משהו, מאפיין כלשהו, שגורם לחיוב. ויש מאחורי זה מאפיין כלשהו שגורם לחיוב. אני בונה את המאפיינים, ואני מנסה לראות מה, האם אפשר ללמוד או אי אפשר ללמוד. עכשיו, קורה פה איזשהו נס. זאת אומרת, מזה אי אפשר ללמוד, גם מזה אי אפשר ללמוד, אבל משניהם ביחד מי שעשבתי כלום. משניהם ביחד כן. הסברתי את הנס הזה, כי אמרתי, X לא רלוונטי, Y לא רלוונטי, אז כנראה שיהיה זה תשובה רלוונטי. אבל זה לא כך פשוט. למה? כי יכולות להיות תיאוריה אדומה שאומרת או X או Y. מחייב את התשלום. ואז, C לא יהיה חייב לשלם, נכון? וזה יש את X. לזה יש את Y, אבל לזה, תימון שלי זה או X גב או Y גב, לא משנה. אז זה או X גב או Y גב, ובזה אין את שניהם, נכון? ואז יותר שאין, זה לא יעבוד. תיאוריה שנייה, זה התיאוריה השחורה. זה, נכון? אם התיאוריה היא שמה שמחייב זה זה, זה עדיין מסביר את שני האבות שלי, אז כמובן גם זה יחייב, כי יש לו גם את זה. עכשיו השאלה היא, נכון? עכשיו השאלה היא, איך אני בוחר בין שתי התיאוריות? מי יותר נכונה? הפשוטה יותר. זה תולה את החיוב בפרמטר אחד, וזה תולה את החיוב באחד משני פרמטרים, בדיוק כמו עם אלפא ובטא כאן. לכן זה בדיוק אותו דבר.
לא לגמרי.
למה?
משום זה בעצמו בנוי על שני...
על שני...
על כמה דברים, יש כמה רכיבים.
אני לא מזהה את זה בכלל.
אני יודע,
אני לא מזהה את זה. אתה כבר מזהה כי המשנה עשה לנו את העבודה וזיהתה אותו, אבל אני לא מזהה את זה, ואני טוען שצריך להיות איזשהו Z כי אין X ואין Y.
לא, אבל אני אומר, אם Z עצמו הוא מרכיב של כמה דברים, אז אתה לקחת את הדבר אחד...
אבל מי אמר שהוא מרכיב של כמה דברים? בגלל שזיהית אותו. אני לא מזהה אותו, אני אומר, אם לא X ולא Y, יש פרמטר אחר Z.
שאנחנו לא יודעים
אותו. ב, זה גם לא נכון, אני חושב, אפילו אם אני מזהה אותו. למה? בגלל שכאשר אני אומר, נגיד, אם היה פה X גל וגם Y גל, זה לא היה יותר מורכב. רק ב-O מורכב. כי X גל וגם Y גל, תקרא לו זה, תכל'ס זה מאפיין אחד, זה לא או זה או זה. זה מאפיין אחד, כל מאפיין, נגיד, אתה רוצה... אתה רוצה שזה יהיה ממונו. גם בממונו אני יכול להגיד, או שהוא קנה את זה בהגבעה, או שהוא קנה את זה במשיכה, או שהוא קנה את זה ב... אני לא יודע מה, בקניין חצר. אוקיי? אז זה גם מורכב. לא, כי כל עוד, אני אומר, זה מצטרף למשהו אחד, אז זה משהו אחד. זה מורכב רק מתי שאתה עושה או זה, או זה. אז זה כבר
תיאוריה
שהיא יותר...
אבל חזרת
התיאוריה
פה.
מה?
זה X או Y.
אם אתה עושה X או Y. X או Y זה גם פה. זאת אומרת, אבל זה
וזה מביא אותך למסקנה אחרת.
אבל X או Y לא יכול להיות כי זה קולות. אנחנו נפסים חומות שמחייבות, לא קולות שמחייבות.
מה?
זה שכוח אחר מעורב פה, זה לא סיבה לחייב, זה מורה לבטוח.
זה שם עושה שאלה שלי מהבחנה.
לא, לכן אני אומר, זה X גג ו-Y גג, זה לא X או Y.
כי זה לחייב
הכוונה. X גג.
כן. מה אם יש עוד Z? חוץ מ-Z יש גם S.
איפה הוא נמצא?
מושלם.
אז אני אומר שבסופו של דבר גם כאן יש לי שתי תיאוריות שאני בוחר את הפשוטה ממש במקביל למה שקורה שם. לכן בעצם גם כאן עומד העניין הזה שמאחוריו יושבת תיאוריה. אם אנחנו מבינים שמאחורי ההסק יושבת תיאוריה, מתבררים לנו הרבה דברים. עוד מעט נראה עוד דברים שמתבררים.
אבל מפה יושבת תיאוריה. למה המשנה אז יש דיין את ה-X וה-Y? זאת אומרת, תמיד יש את השווי הקרן. אחרי שאנחנו לומדים שזה בין לא
שווי הקרן. זה להלכותיהם.
רק לתיאורים
כן.
סיבה
הלכות. הגמרא עצמה אומרת את זה, אז לא קשור אליי. מה אומרת? בדח ה' שהם נשנו להלכותיהם. רק בשביל הפתור.
אבל מאיפה עדיין אני שאני יודעת את הכלל, בשביל מה שאתה אומר? הרי יכול להיות X או Y, ואז לפתור.
זה יותר פשוט. לא. יש מסיק המסקנה, שמה יותר פשוט?
מה יותר פשוט?
שיש כלל אחד, שיש פרמטר אחד שקובע. המונחה הוא שבדעת אני עליך. שלא שאו שכוח מעורב בו, או שתחילת עשייתו לנזק, או שכל מיני דברים. לא, או זה לא פשוט, זה מורכב. היא בחרת את זה, את התימון הזה המשנה עצמה עשה. הגמרא רק מפענחת מה המשנה אומרת, כשהיא אומרת הצד השווה שם המונחה ושמיעתך. הגמרא רק חושפת את מה שנעשה במשנה. זה בעצם מהלך שהתנאים כבר עשו. אז עכשיו תראו, אני אראה קודם כל איך עוברים מההשגה הזאת להשגה הזאת. אני אנסה להראות לכם איך נראה צד שווה לטבלה. ירח והכוכבים, זה עוד חשוב. עכשיו, בואו נמלא את הטבלה, איך בעצם העסק הזה עובד. אנחנו מתחילים בקל וחומר משן ורגל לקרן. בסדר? משיגים את המתקנה שיש פה אחד, זה ארבעה האלה. אוקיי? עכשיו יש לי לך, מהירח. נכון? עכשיו אני אומר, טוב, אז בור, סתם אני צורק, עוד מתקנה, נלמד מבור. איך נלמד מבור? עוד פעם אותו דבר, 0 ו-1. אנחנו עושים קל וחומר מבור, נכון? עכשיו אנחנו אומרים, יש פרחה, 0 ו-1, פרחה אחרת, אז בור, נכון? אז זה לא עובד. עכשיו אנחנו עושים את הצד השווה. מה אני ממלא פה? בדיוק זה השיקול שעשיתי פה. אם פה יש X, פה חייב להיות X גל. זאת אומרת, זה 0 וזה 0 תמיד. בכל מקום בשעה זה תמיד יהיה 0. כי אם זה לא יהיה 0, אז יש פרחה על הצד השווה. ואז אם פה יהיה 1, אז זה אומר שיש פרחה על הצד השווה. ובעצם אני מראה לכם שזה בדיוק כמו פה, אני מתרגם את זה לטבלה, אוקיי? אז בעצם פתאום אנחנו רואים שגם הצד השווה הוא בסך הכל טבלת נתונים שאני רוצה למלא את המשבצת הזאת. ואם ככה אז אני יכול לעשות בדיוק את מה שעשיתי בקל וחומר, לחפש תיאוריה שמסבירה את כל הנתונים האלה, ולראות איזה תיאוריה יותר פשוטה וכך למלא את זה. אנחנו נעשה את זה, אבל רק אני מנסה להראות איך המעבר הזה קורה. אני אגיד יותר מזה, יש שלושה סוגים של הצד השווה. בש"ס. לא יכול להיות יותר. זה מה שיפה כשבונים את זה בצורה סיסטמטית, אז אתה לא צריך לעבור על כל הש"ס כדי להיות. לא יכול להיות סוג נוסף. זה ברור, אני לא צריך לעבור על כל הש"ס בשביל לדעת את זה. סוג אחד זה שבשני המקרים האלה יושב אפס, שתי המשבצות האלה זה בעצם המשבצות שיכולות להשתנות. אם שני אלה הם אפס, זה צד שווה שמתחיל בשני קלים וחמורים. קל וחומר משם ורגל לקרן ומבור לקרן, שתי פרחות וצד שווה. עכשיו, יכול להיות מצב שפה יהיה כתוב אחד, ואז משן ורגל לקרן זה בניין אב, זה לא קל וחומר. יש פרחה, פרחה הזאת, ואז עושים קל וחומר מבור. יש פרחה, והצד השווה. יש, כמובן אם פה יהיה אחד ופה יהיה אפס, אבל זה לא משנה, תחליפו את השורות, זה לא מעניין, זה אותו דבר. והמקרה השלישי הוא זה. שיש שני בנייני אב משני הצדדים, יש עליהם פרחה, אנחנו עושים צד שווה. בסדר? יש בעצם סוגים של הצד השווה בש"ס, ויש את שלושתם, ורק את שלושתם, אין יותר, אוקיי? זה יהיה חשוב לי להמשך. אז אני אומר, עוד פעם, יש שלושה סוגים, או שבשני המקומות 0, או שבשני המקומות 1, או שב-1 0 וב-1 1, לא משנה לי את זה, העליון או התחתון. אוקיי? אלה שלושה סוגים של הצד השווה, שזה מתחיל בעצם מהשאלה, מה שני הלימודים, מה שני החיצים האלה. אם החץ הזה הוא קל וחומר וזה קל וחומר, אז זה 0 ו-0. אם זה קל וחומר וזה בניין אב, אז זה 0 ו-1. ואם שניהם בעניין רב, אז זה אחד לאחד. אוקיי? אלה שלושה הסוגים שיש. יש אגב הבדלים ביניהם, בעלי הכללים טוענים שיש הבדלים ביניהם. עכשיו, אוקיי, אז אני בינתיים עוזב את הדבר הזה. עכשיו נעבור לעוד גמרא.
גמרא במכות, בדף ד'. זה משהו שחוזר בכמה מקומות, גם בכתובות, בדף ל"ב. אבל פה נמצאים הראשונים, אז אני מביא את הגמרא הזאת. מכלל דרבי יהודה סבר, לאו שאין בו מעשה לא קין עליו. רבי יהודה סובר, לאו שאין בו מעשה, להלכה לא לא קין, אבל רבי יהודה סבר שלא קין. מנה לה, מאיפה הוא לומד את זה? אמר אולה, גמר ממוציא שם רע. הוא לומד את זה, מוציא שם רע. מה מוציא שם רע? לאו שאין בו מעשה, כי זה רק דיבור, מוציא שם רע. אז לאו שאין בו מעשה, לא קין עליו, אף כל לאו שאין בו מעשה, לא קין עליו. לומדים מוציא שם רע. זה המוציא שם רע, זה ה-A שלנו. אוקיי? אומרת הגמרא, מה למוציא שם רע שכן לוקה ומשלם? נכון שהוא לוקה, אבל הוא גם משלם. זאת אומרת, יש שם איזושהי חומרה שאי אפשר ללמוד ממנה. אוקיי? אלא, אמר יש לקיש, גמר מעדים זוממים. זה הבי. חבר, לומדים מעדים זוממים. מה עדים זוממים? לאו שאין בו מעשה, עוד פעם, רק דיבור. אז לאו שאין בו מעשה, לוקים עליו, אף כל לאו שאין בו מעשה, לוקים עליו. אגב, שני המלמדים זה בנייני אב, נכון? זה לא קל וחומר. זאת אומרת, כמו זה, כך גם זה. אין פה קל וחומר, אלא כמו שזה לשם במעשה, גם זה לשם במעשה. אז אומרת הגמרא, מה לעדים זוממים שכן אין צריכים התראה? כן, זה ה-X-גג. קודם זה היה ה-Y-גג, עכשיו זה ה-X-גג. שכן אין צריכים התראה, אז אומרת הגמרא, מוציא שם רע יוכיח, וחזר הדין. לא ראי זה כי ראי זה, ולא ראי זה כי זה, הצד השווה שבהן, לב שאין בו מעשה ולוקים עליו, אף כל לב שאין בו מעשה, לוקים עליו. בסדר? זה הצד השווה רגיל. זה ממש המבנה הזה, שתיארתי שם. מה להצד השווה שבהן שכן כנס? גם עדים זוממים וגם מוציא שם רע, זה כנס. טוב, עדים זוממים זה מחלוקת תנאים, אם זה כנס או לא. זאת אומרת, הגמרא, אלו קרשי, רבי יהודה לא סבר לה כרבי עקיבא. זאת אומרת, הוא סבר שזה לא כנס. ברגע שאתה אומר שמוציא שם רע זה כנס, ועדים זוממים זה לא כנס, זה לא פורך. למה זה לא פורך? כי זה בסך הכל אומר שיש פרחה רק באחד משני המלמדים, אז השני יוכיח. תצרף אותו, גם יש עוד פרחה, זה לא מעניין אותי. השני יוכיח, זה לא רלוונטי. בשביל לפרוך צד שווה, צריך למצוא פרחה של בשני המלמדים. אומרת הגמרא, אלא מה להצד השווה שבהן? שכן יש בהן צד חמור. מה הצד השווה שבהן? שכן, או איקס גג, או וואי גג. בכל אחד יש צד חמור מול הלמד. אז לכן אי אפשר ללמוד. זה ממש פילי פלאות. למה?
שואל
תוסות בכתובות, אז לפי זה אתה יכול לזרוק את הצד השווה מהשס. זה בניין עליו משני כתובים מהשס. בכל מקום זה ככה, זה המבנה, אמרנו, זה המבנה תמיד. אני מתחיל מזה, אני אומר, לא, פה יש איסגג. אני מתחיל מזה, אני אומר, פה יש וואי גג. בסדר? אז מה, כנראה שלא איס רלוונטי, לא איסגג רלוונטי, לא וואי גג רלוונטי, כנראה זה זה. מה פתאום? מה לשני אלה שכן יש בהם צד חמור? לזה יש את איסגג ולזה יש את וואי גג. אז הלוגיקה של הצד השווה נופלת פה, זה לא משהו ספציפי. אתה בעצם מערער על הלוגיה של הצד השווה. או במילים אחרות, מה שהוא אומר, הרי יש גם את התיאוריה האדומה, לא את התיאוריה השחורה. נכון? זה בעצם מה שהוא אומר. אולי מה שקובע זה או הצד החמור הזה, או הצד החמור הזה. מי אמר לך שזה זה? נכון? זה בעצם משהו ש... אבל כבר הסברנו, הרי יש את האוקם סרייזו. זאת אומרת, הרי זה התיאוריה היותר פשוטה. אז מה הבעיה? ואם זה קיים, אז איזה מין פרחה זו? תוספות שואל את זה בטובות.
ופה הריטב"א מביא ארבע שיטות ראשונים להסביר את ה...
מכות. מכות ד' עמוד ב'. אז הריטב"א מביא פה ארבע שיטות ראשונים, ובתוספות בכתובות גם מביא הרי שמה כותב שכן זה צד משונה במיוחד. לא יודע אם זה דבר כזה, לא משנה, לא משכנעים בעיניי התירוצים של הראשונים. אני אגיד לכם מה לדעתי התירוץ הנכון. לאור מה שראינו קודם,
שהתירוץ הוא פשוט. יש פשוט כי הוא לא מקבל את העיקרון של הפשוט מנצח. זה
התשובה. הוא לא מקבל אז שיפרוך את כל הצד שווה של השס. זה לא תירוץ. אז אין לו צד שווה בכלל?
לא זוברת.
המקומות, דברים האלה, פרחת צד חמור מופיע באיזה 3-4 מקומות בשס, לא יותר מזה. צד שווה יש בהרבה מקומות. אז הוא לא מקבל צד שווה, הוא מוחק את בניין עליו משני כתובים מהרשימה של רבי ישמעאל.
אז הוא קשה.
זה השאלה. אז אני עכשיו מנסה להסביר למה זה לא קשה. אתה תרץ את זה.
אתה רוצה
לתרץ את תוספות. אתה תרץ לא תוספות, הגמרא. את הקושיה של תוספות. זאת אומרת, למה? לפי הגמרא, אם פורחים צד חמור, אז אין בכלל דבר כזה הצד השווה. זה מה ששואל תוספות, זה מה ששואל כל הראשונים, הריטב"א והריאה וכולם, הרמב"ן, כולם שואלים את זה. אז איך בכל זאת ייתכן שיש צד שפורחים צד חמור? זה בעצם מה שאני מנסה להסביר. אז זה פשוט.
רגע, אבל הגמרא אומרת שזה צד חמור?
כן. מה לשני אלה שכן יש בהם צד חמור? בין הדוגמה הקודמת שהבאתי, מבבא קמא לבין הדוגמה בבבא קמא, מה היו שתי הפרחות? על בור ועל אש. ובכלל, אגב, זו סוגיה מאוד חריגה בתחילת בבא קמא. הפרחות הן כוח אחר מעורב בו ודרכו להילך ולהזיק. נכון? אלה מה שאני קורא פרחות עובדתיות. מה הכוונה? זה לא מאפיינים הלכתיים. זה לא שבור פטור על זה וזה, זה לא קביעה הלכתית. זה עובדתית. בור לא הולך, בור עומד. נכון? אז זה מאפיין עובדתי של שני המלמדים. הפרחות במכות זה פרחות הלכתיות. עדים לא צריכים, עדים זוממים לא צריכים התראה. מוציא שם רע, לוקה ומשלם. זה לא מאפיין של מה זה הוצאת שם רע, מניע שפתיים. היו אומרים, מה לשני אלה שכן הם מניעים שפתיים, זאת הייתה פרחה עובדתית. אבל פה אומרים, לא, מביאים דין שמראה שהם חמורים יותר. למה זה חשוב? פשוט. אם הפרחות ההלכתיות הן לא יכולות, האלפות והבטות האלה הן תמיד עובדתיות. מה
נכון? חייב להיות אותה. כי אני שואל, מה יש בשם ורגל שגורם לזה שהיא מחייבת, או בקרן, לחצר הנזק, נכון? אתה לא יכול להגיד לי, מה שיש בשם ורגל חייבת לחצר הנזק.
שואל מה מחייב.
בדיוק. אז זה תמיד מאפיין עובדתי. ההלכות הן אינדיקציה לזה שיש מאפיין עובדתי, נכון? כשאני מביא פרחה פה, אני אומר על הירח, שם ורגל חייב בקרן פתור. מה זה אומר? זה הלכה. שעל הירח הוא חייב ופה הוא פתור, זאת פרחה הלכתית. אבל מאחוריה יושב גמא. ומאחוריה יושב משהו שאומר, אז כנראה יש פה עוד פרמטר עובדתי שמשחק פה, ולך תדע עכשיו מה הוא עושה. הוא עושה פה בלגן, טורף את הקלפים. אוקיי? עכשיו תראו, אם המאפיינים שלי הם מאפיינים עובדתיים, פה יש מאפיין עובדתי אחד ופה יש מאפיין עובדתי אחר, הצד השווה בעין העומד. כי זה יותר פשוט מזה. כמה שלא כאן. אבל אם הפרחות הן פרחות הלכתיות, אז מה אתה אומר לי? שפה יש הלכה X גג, ופה יש הלכה Y גג. אבל יכול להיות שההלכה X גג פה, וההלכה Y גג פה, שתיהן ביטוי לאותו פרמטר עובדתי אלפא.
הגורם הוא אותו גורם.
הגורם הוא אותו גורם. רק בהקשר שונה, זה יוצא החוצה בצורה של הלכה שונה. אבל אותי מעניין לא ההלכה, ההלכה זה רק סימן. ויכול להיות שמאחורי זה יושבת אותו סוג של חומרה.
שאין
אותה, בדיוק, שאין אותה שם.
ויש בזה תופס לשני המקרים האחרים.
כן, כל המקרים האחרים. כל המקומות בשס שעושים פרחת צד חמור, זה תמיד פרחה הלכתית. אגב, באופן כללי, זה פרחות של צד שווה בדרך כלל פרחות הלכתיות ולא עובדתיות. מה במה? אגב, כל המאפיינים של ארבעת אבות הנזיקים הם מאפיינים עובדתיים.
הלכות נשענות על דבר
דבר. בדיוק, אבל כיוון שרק ההלכות הן שונות, יכול להיות שהעובדה שמחוללת את ההלכות האלה היא אותה עובדה. אלא מה, רק לפי ההקשר, יש לזה חומרה הלכתית שונה. ואז, עכשיו תבינו, אני לא צריך להראות את זה, מספיק לי לענות את האפשרות בשביל שזה יהיה פרחה. לכן זאת פרחה. פרחה צד חמור לא אומרת שיש מאפיין עובדתי אחד שעומד מאחורי שתי ההלכות. אלא כיוון שזה רק שתי הלכות ולא שתי עובדות, עדיין לא הוכחת. אולי מאחוריהן יש עובדה אחת, ולכן לא הוכחת. אתם רואים דוגמה למשל למה כל כך חשוב הניתוח הזה. ברגע שאני מבין שמאחורי כל ההלכות יש תיאוריה, זאת אומרת, אני לא מדבר רק על ההלכות, אלא אני אומר, מאחורי זה יש איזה אלפות, בטות, איקסים וכל מיני תיאוריות מן הסוג הזה, אני פתאום הרבה מאוד דברים מסתדרים. דברים שראשונים מסתבכים איתם כי הם לא עשו את הניתוח הזה. ולכן תראו את התירוצים שם, התירוצים ממש לא משכנעים. גם בריטווה וגם בתוסות בכתובות. ואני חושב שכשמבינים את זה בצורה כזאת, זה פשוט, זה לא תיאור. זה ברור. עד כדי כך זה היה ברור לי, עד שאני לא כל כך מבין למה רבנן חולקים על רבי יהודה ולא פורחים צד חמור. יש מחלוקת תנאים, אני לא הבאתי את המשך הגמרא, יש מחלוקת תנאים האם לפרוח צד חמור או לא לפרוח צד חמור. לאור מה שהסברתי כאן, זה כבר לא תירוץ. יש.
אבל בהלכה, מה
פוסק? בהלכה אני חושב שלא פורחים צד חמור, והנקודה היא כזאת. אני מסתכל על יתר ביטחון. הלכה כרבנן, אני אראה מי אומר מה. רגע, תכף אני צריך להסביר אותם בכל מקרה, בלי קשר להלכה. צריך להבין מה הם אומרים, זה לא עוד רגע. רבי יהודה צד חמור לא פריך, סליחה. רבי יהודה צד חמור לא פריך, זה אומר שרבנן פורחים צד חמור ולהלכה פורחים צד חמור.
זה
פריחה. כן, כן.
ואז,
אני אומר אותם, מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? למה לא לפרוח צד חמור? נדמה לי שההיגיון שעומד מאחורי זה שאם זה יוצא בצורות שונות בשני הקשרים, אז סביר להניח שזה לא אותו מאפיין עובדתי. כי אם זה היה אותו מאפיין עובדתי, זה היה עושה את אותה חומרה. נגיד, היו אומרים, אותי שמרה לא צריך התראה, כמו שעדים זוממים לא צריך התראה. אם זה באמת אותו מאפיין, למה במותי שמרה זה לוקה ומשלם, ובעדים זוממים החומרה היא שלא צריכים התראה? אם זה אותו מאפיין עובדתי ביניהם, הייתי מצפה שגם הביטוי ההלכתי יהיה אותו ביטוי הלכתי. עכשיו, יש מקומות שבהם זה לא רלוונטי הביטוי ההלכתי של האחד בשני. אם שם לא משלמים בכלל, אז אין מה להגיד שילקה וישלם שם. אבל במקרה של עדים זוממים ומוציא שמרה, זה רלוונטי. אפשר היה להגיד שמוציא שמרה לא צריך התראה, או שבעדים זוממים ילקו וישלמו. נכון? למה לא אומרים את זה? אז עברי חכמי, כנראה שזה לא אותו מאפיין עובדתי, זה שניים, ולכן לא פורחים צד חמור. בסדר? אז לכן יש מקום להתווכח על זה, אבל מי שכן פורח צד חמור, נדמה לי שהוא עושה את זה בגלל זה. ועכשיו שנייה אחת יותר מזה, תשאלו, אז למה לא בכל המקומות בשס שהפרחות הן פרחות הלכתיות,
למה לא מתעוררת פרחת צעד חמור? אז כמו שאמרתי עכשיו, יכול להיות שיש מקומות שבהם ברור שזה לא יכול לצאת באותה צורה בשני המקומות. סליחה, שזה לא יכול לצאת באותה צורה בשני המקומות, ולכן בעצם אין מה לפרוחים. אין מה לפרוח צעד חמור. ואז זה באמת שאלה סברתית בכל דבר לגופו. אז אני אומר, מצאתי פה מכניזם, איך מיישמים אותו בכל מקום, צריך להיכנס לכל סוגיה ולראות. זאת לא מתמטיקה שאפשר לעשות את זה, לתת למחשב לעשות את זה. ברור שצריך להבין את הדברים שעומדים פה. אבל אחרי שאנחנו מבינים את הדברים האלה, בסופו של דבר, נדמה לי שיש לנו מערכת כלים די מסודרת איך לטפל בעניין הזה. ומה שאני אעשה בשלב הבא, אני אנסה להראות... מה שאני אעשה בפעם הבאה, אני אחזור לטבלה הזאת, בסדר? או לטבלאות האלה, ואני אנסה להראות איך עושים את זה בצורה סיסטמטית. איך אני בונה תיאוריה בצורה סיסטמטית לטבלה הזאת, אני אעשה שלושת טבלאות הצד השווה, כי מכל אחד מהם יוצא משהו מעניין. אחר. מאוד מעניין הדבר הזה. ואז אני אסכם, אני אראה את הצורה הכללית ביותר, על כל טבלה מכל גודל אפשר לעשות את זה, את אותו דבר. וזה תמיד עובד, לפחות עד כמה שבטח.
ואז מה אתה מעלה
את זה? איך ממלאים את המשבצת בכל מצב?
אבל אז מה? אז מה אתה רוצה להגיד ש...
אני מנסה להראות את הלוגיקה של עסקים לא דדוקטיביים, שיש מאחורי את הלוגיקה, אני עוד אדבר על זה. אוקיי.